לא יודעת, אני לא אדבר בכלליות על בעלי תשובה, אבל אני כבעלת תשובה יש שני דברים. שני הדברים שאין סיכוי שאני ידע. אחד זה תאריך עברי, בשביל לדעת החודשים אני שרה את נעמי שמר, תשרי חשבן כסלו טבת, נה 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 נה, ואז אני גם מתבלבלת. והדבר השני זה הפרשות, זה התאריכים העבריים, וזה לא, לא, לא נתפס.
דוסים נוראים, דוסים מדברים בשבתות. כן, בשבת של...
לאן? לכאן? אבל אז אין לי את ה... רגע, נזוז עם השולחן. בסדר?
אנחנו ככה בלעזי.
בסדר? בסדר? סבבה? טוב. כתבנו מקייב. תשמעו, מצב לא פשוט בעולם. אנחנו מתחילות מעשייה חדשה של רבי נחמן, ולא סתם מעשייה, אנחנו מתחילות את המעשייה הראשונה מהספר סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. אני אפתח ויגיד שרבי נחמן מאוד אהב לשמוע חדשות. ככה אני מנחמת את עצמי על החמל חדשות אוקראינה שהקמתי אצלי בבית מיום רביעי או חמישי. פשוט אנחנו מכירים הרבה אנשים שם, הרבה אנשים שנמלטים, הרבה אנשים שנעלמו שם, אז אנחנו עושים גם קשרים בין אנשים. ככה למשל יש לנו חבר מאוד טוב שיום לפני פרוץ המלחמה אומר לרוני, הילד שלי עוד רגע בן 7, אני רוצה לטוס. אז רוני אומר לו, רגע, אומר לו, תשאל את רבי עמוס בשבילי. בתכן, את מכירה את רבי עמוס. אז רוני בדיוק היה לו ברית בנתניה, אני משתיקה את החמל, וקפץ לרבי עמוס, רבי עמוס אמר לו, בויה, האדמה בוערת, מלחמה. חזר אמר לו, אין מצב מלחמה. למחרת פרצה המלחמה, למחרת בבוקר, פוגש את הילד שלו בתפילה, אז הוא אומר לו, איזה מזל שרבי עמוס אמר לאבא שלך לא לנסוע, אז הוא אומר לו, אבא בקייב, עם הילד בן 6.5, שעוד רגע בן 7. לא, עכשיו, אתה יודע, התמימות של בעל תשובה, חסידים מתוק עם משפחה, עם טוטוטוטו, בלי עין רק כמה ילדים, שהשיעור הזה, קודם כל, וגם של הרבנית ימימה, יהיה להצלחת כל היהודים, הישראלים, באשר הם, נתן צבי בן חנה, ומנשה צדיק, שכולם יחזרו בשלום, לשלום. והוא נסע עם פלאפון כשר, רק ל-12 שעות, בשביל להביא את הילד לפני גיל 7, ונעלם לאשתו, כי אפילו מטען הוא לא לקח לפלאפון הכשר שלו. ויום שישי בצהריים, והיא לא מוצאת אותה, היא לא יודעת מה קורה איתו. אנחנו רק יודעים שהוא הגיע לקייב, כי הוא רוצה להספיק את הטיסה של יום חמישי ב-10 בבוקר, אבל אז עם המזל שלו בדיוק הפגיזו את השדה תעופה. בסדר, חבר של הבן שלי שגר בקייב, שולח לי, אני כותבת לו, מחפשים אותו וזה, הוא שולח לי סרטון, הוא אומר לי, בדיוק שלחו לי סרטון, אין ישראלים יותר בקייב, זה נראה לי היחידי שנשאר שם, וזה הוא. בסדר, זה הקשרים, קיצר, אבל אנחנו מאוד דואגים מסביב לשעון. ואני באה ואומרת, סיפורי מעשיות שרבי נחמן מספרים עליו החסידים, שרבי נחמן מאוד אהב לשמוע מה קורה בעולם. הוא כל הזמן היה מתעניין, ואנשים שהיו מגיעים מהדרכים, הוא היה רוצה לשמוע מהם מה קורה. ומאוד מעניין לדעת את זה, שיש לו כמה וכמה סיפורי מעשיות, שלא כולם נכתבו בסיפורי מעשיות משנים קדמוניות, שזה סיפורי מעשיות שהוא ממש הוציא אותם לאור מחדש, זאת אומרת, זה סיפורים שלא היו קיימים. יש לו גם הרבה סיפורי מעשיות, שהם סיפורים ידועים, שהוא שינה שם את הסדר של הדברים ותיקן אותם בצורה מאוד מדויקת. צריך להבין שמבחינת רבי נחמן לספר סיפורי מעשיות זה לא משהו באלמה. יש, כולם מכירות את האמרה שהוא אומר, בעולם מספרים סיפורים כדי להרדים אנשים לפני השינה, ואני מספר מעשיות כדי לעורר אנשים מהשינה. כשבעצם אתה קולט שגם בתוך הסיפורים שלו, היות והוא היה גם מקשיב, לחדשות שהיו מגיעות, וחסידים מספרים שהיה שומע כל מיני דברים, למשל נפוליון כבש את פה ופה, הוא שומע על מלחמות בעולם, ואז הוא מתחיל לספר מעשייה, על מעשה בקיסר, מעשה במלך, ונראה, היות ומדובר בצדיק יסוד עולם, נראה שכשהוא היה מסדר את הסיפורים, זה כמו לסדר את סיפור החיים שלנו מחדש. הוא גם מאוד נתן משקל לסיפורי מעשיות, ומדבר על זה הרבה, שהוא רוצה שכל אחד יפרש את הסיפורי מעשיות, כפי שהוא מרגיש את ההתבטאות שלו בתוך הסיפור, כי יש איזשהו מקום שהסיפורי מעשיות האלה לא נאמרו סתם באלמה. לא רק שמוכבא פה בסוד הרבה דברים מהקבלה ומהזוהר, על כל נושא של סידור העולמות ומעשי העולם, סורי, אני מקווה שזה נראה צנוע, אבל אני מתה מחום. אלא צריך להבין שהוא מבחינתו, מחפש ורוצה שאנחנו נמצא את עצמנו בסיפור. זאת אומרת, יש לו סיפורים שלו כמה רבדים. מצד אחד זה הרובד של המקרו, ודיברנו על זה הרבה. כשאנחנו מדברים על, על המעשיות, אז אנחנו רואים פה את השכינה והמלך ובן המלך והכל במקרו. ומצד שני יש גם כל דבר, האדם הוא מעין עולם קטן, וכמו שיש את העולמות, ככה האדם עצמו הוא מעין עולם קטן. זאת אומרת, כל מה שמתבטא בחוץ, מתבטא אצל האדם גם. ולכן הוא מצפה מאיתנו גם לעשות את המסע הזה איתו בסיפור המעשיות, כשאנחנו בעצם מבינים שכל מעשייה כזאת זה סיפור חיים, זה מסע חיים. אז המעשייה הראשונה שלו, שזה משהו שמאוד קריטי לבוא ולהבין, שאם רבי נחמן התחיל לספר סיפור המעשיות, וזו המעשייה הראשונה שפותחת את הספר, אומרים שכל צדיק או כל תלמיד חכם בעל מדרגה שהוא כותב איזשהו ספר, רש"י אומר את זה, אני חושבת שאיך שהוא פותח את הספר, יש בזה משהו שהוא בעל משמעות. עצם המשפט הראשון שהוא משתמש בו, למשל בליקוטי מוהר"ן, שזה הספר הכי ידוע של רבי נחמן, שזה ספר של התורות שלו, אז הוא מדבר על החן של ישראל, שהחן נעלם וירד לגויים, ושהתפילה, על חשיבות התפילה. זה נקרא הדא, כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים. והחן והחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכים. זאת אומרת, הוא בא וזה ההתחלה שלו. אז אתה מבין משפט הראשון שהוא מתחיל, שאצל רבי נחמן הנושא של תפילה זה הנושא הכי חשוב. אתה קולט שעם זה הוא פותח, שזה מה שמביא את החן ואת החשיבות של ישראל. ואז הוא ממשיך פה ומדבר גם על המציאות שירדנו לגלות, שהחן והחשיבות נמצא אצל הגויים. מתחיל את הסיפור ככה, את התורות שלו. ומצד שני, בסיפורי המעשיות, זה המעשה הראשון נקרא מאבדת בת מלך. אז אנחנו מבינים שרבי נחמן בא לספר לנו שקודם כל סיפור, כל סיפור החיים שלנו הוא סיפור של אבדה, משהו שהלך לאיבוד. אם משהו הלך לאיבוד, אז מן הסתם אנחנו צריכים למצוא אותו. והוא קורא לזה מאבדת בת מלך, זאת אומרת שאנחנו מבינים שהאבדה הכי גדולה, וזה בעצם כל המטריה עכשיו של סיפורי המעשיות, תהיה מסביב לדבר הזה, של מסע חיפוש שאני מתבטאת בפנים בסיפור הזה. זאת אומרת, זה לא רק החיפוש הכללי של עם ישראל אחרי השכינה שירדה לגלות וכדומה, שזה משהו שאנחנו מכירים מהמקורות, אלא אני במיקרו מחפשת את עצמי בתוך המקום ומבינה שמעשה מאבדת בת מלך זה שאני הבת מלך, יש לי חלק בתוכי של הנשמה שהוא בת המלך, והיא הלכה לי לאיבוד. התורה שמתחילה את הנושא של אבדה, רגע, זה התורה הכי ידועה של רבי נחמן, התורה קפ"ח, ולמה היא תורה מאוד מאוד ידועה? בגלל שכל הנושא הזה, הפופולרי הזה, שיש לזה רייטינג מטורף בעולם שלנו, של לנסוע לצדיק, זה כל התורה הזאת של קפ"ח, ואני אקריא את זה בקצרה, והוא אומר דבר כזה, דה שצריך לנסוע להצדיק, לחזור על אבדתו. רבי נחמן מסביר שמה זה המושג אבדה. כי קודם שיוצא האדם לאוויר העולם, מלמדים ומראים לו כל מה שצריך לעשות ולעבוד ולהשיג בזה העולם. זאת אומרת, לא לצלם אותי עם המשקפיים. זאת אומרת, כשאדם נמצא בתוך הבית, אנחנו יודעים שמלמדים אותו את כל התורה, ומסבירים חז"ל שזה לא שמלמדים אותו את כל התורה, כי התורה היא הרי אינסופית, כן? אומרים שלעתיד לבוא אנחנו נגלה שהלבן של היריעה, שעליה כתובות אותיות התורה, יש שם יותר רזים וסודות יותר מאשר התורה עצמה. תורה היא אינסוף, אז מה מלמדים אותו שם? כל נשמה ונשמה מלמדים אותה בדיוק את התורות ואת מה שהיא צריכה לבוא למשימה שלה לעולם. אז רבי נחמן אומר, מלמדים ומראים לו כל מה שהוא צריך לעשות ולעבוד ולהשיג בזה העולם, וכיוון שיצא לאוויר העולם מיד נשכח מאיתו. אתם מכירים את המכה שנותן פה, אומרים שהצ'ופצ'יק הזה פה זה המכה שנותן המלאך, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כיוון שיצא לאוויר העולם מיד נשכח מאיתו, ושכחה היא בחינת אבדה. כמו שקראו רבותינו זכרונם לברכה, את השוכח עובד, ואני מדלגת, וצריך לחזור ולבקש את אבדתו. והאבדה שלו, אומר רבי נחמן, היא אצל הצדיק. כי הצדיק חוזר על אבדתו עד שמוצא, ואחרי שמוצא חוזר ומבקש אחרי אבדות אחרים, ואני מקצרת, ובעצם רבי נחמן מסביר שכל האבדות שלנו נמצאות אצלו, כן? אין לו בעיה להגיד את האמת. לפעמים אומרים על רבי נחמן שיש לו שם איזשהו סוג של נרסיזם ונורא הוא מדבר בגדלות על עצמו. רק יציין בפתח סוגריים, אני רק יציין ש... שנייה, רגע אני צריכה את הכיסא. אני מרגישה שאני נופלת. אני רק יציין, על מה רציתי לציין? בלבלת אותי. רק רציתי לציין שרבי נחמן לא מדבר, לא משוויץ. יש בגמרא מובא שם בצורה מפורשת שזו הלכה מחזל, שמגיע תלמיד חכם לעיר, חובה עליו לידע את האנשים מסביבו, מי הוא ומה מעמדו, כי אחרת יכול להיות מצב שלא ייתנו לו את הכבוד הראוי, ואז הם יאנשו על כך. זאת אומרת, הנושא של ביניי, כמו רבי שמעון בר יוחאי, שבא ואומר, כל העולם נברא בשבילי ובשביל בני. זאת אומרת, רבי נחמן הוא לא הצדיק היחיד שבא ומספר שהוא צדיק, כי צריך להבין, כי צריך לדעת מה מעלתו, וזה הלכה, שהוא צריך להגיד את זה גם. אז אני לא מדברת על מפורסמים של שקר, אני מדברת על צדיקים אמיתיים. גם הבעל שם טוב הסתיר את זה עד שלב מסוים, כשצדיק יודע, צדיק שיודע שהוא צריך לגלות את עצמו, אז הוא מגלה את עצמו, ורבי נחמן מגלה את עצמו, והוא בא ואומר, ואז הוא אומר, מוצא אבדות, ועל כן צריך לבוא לחכם ולבקש ולהכיר את אבדתו, ולשוב לקבלה אצלו, אך הצדיק אינו משיב לו אבדה, מה שאמרת בתכן, עד שידרשנו, אם אינו רמאי ושקרן, כמו שכתוב, אדרוש אחיך והשבות אלו, עד שתדרוש את אחיך אם אינו רמאי. התורה הזאת של קוף פי חד, זה התורה שבעצם ממנה מבינים שהעבדה האמיתית שלי היא עבדה שאני יכולה למצוא אותה, שזה החלק, השורש הנשמה שלי. אנחנו מבינים שבעצם העבדה הכי גדולה של האדם, זה שהוא איבד את האני האמיתי שלו, את עצמו. את ההבנה של מי הוא ולמה הוא בא לעולם, ומה התפקיד שלו בעולם, ואיך הוא אמור ליישם את עצמו, ומה הפוטנציאל שלו, ואיך הוא אמור ליישם את הפוטנציאל. ואומר פה רבי נחמן, אני אספר לכם עכשיו בסיפורי מעשיות, איך אתם אמורים לקבל את העצות האלה למצוא את עצמכם. זאת המעשייה הראשונה שלו, והוא מדבר פה בצורה הכי גלויה, וצריך להבין שכל מילה ומילה שכתובה פה, מעבר לכך שאפשר לפרש אותה הרבה על פי קבלה, זוהר וסוד, יש פה המון עצות פרקטיות יומיומיות שהצדיק בא ואומר לי, אני יכול להוביל אותך לקבל את העבדה שלך, צריכה להגיע אליי. להגיע אליי זה לא רק להגיע לציון, שזה אחד הדברים באמת שכולנו נוסעים, אבל לא יודעת מה יהיה עכשיו עם אומן. אולי קראו לה אומן סלסקי, עוד מעט ישנו את השם לרוסי. אבל בעצם ההגעה לצדיק, ההתקשרות לצדיק היא לא רק במובן הפיזי, התקשרות לצדיק זה גם כשאני לומדת את התורות שלו. ויבה אוקראינה, ויבה זלסקי. וזה לא רק שאני מגיעה אליו פיזית ונותנת פרוטה לצדקה ותיקון הכללי וכדומה, שזה תמיד רבי נחמן ביקש לעשות את זה, אלא גם עצם זה שאני עושה התקשרות אליו, לומדת את התורות שלו, מדליקה נר, אומרת בפה, הרי אני מקשרת את עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ אמה, או בפרט לרבינו הקדוש, רבי נחמן מברסלב. אני מאוד בגעגועים. אמרתי לך, יש לי חמל אוקראינה בבית מיום חמישי, כל הזמן שולחים לנו סרטונים. יש לי גם עוזרות בית שהיו לי אוקראיניות הרבה שנים, אז כל אחת מהן, אנחנו נשארנו חברות. אני מתחברת עם כולם ואני גם אוהבת אותם. ואנחנו בקשר, והן גם שולחות לי הודעות של בכי וצחוק ותמונות לא פשוטות ורחמיו על כל מעשיו. באמת רחמנות, העולם מנסה לזוז לכיוון טוב יותר, אבל אנחנו לא מבינים כלום, פשוט לא מבינים כלום. ואז רבי נחמן במעשייה שלו, לפני שהוא מתחיל לספר את המעשייה הזאת של מעשה בעבדת בת מלך, שאנחנו מבינים שהבת של המלך, זה הנשמה שלי שחצובה מכיסא הכבוד, אנחנו כולנו ילדיו של אבא שבשמיים. הוא אומר ודבר, אומר על החסידים שלו דבר כזה, ענה ואמר, כך מתחילה המעשייה, ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה, שכל מי שהיה שומעה, היה לו ערעור תשובה, וזוהי. כך מתחילה, ענה ואמר, למי הוא ענה?
למי ששאל.
זאת אומרת, אני צריך להיות בכלל זכות שהוא גם, הוא יכול לספר את המעשייה הזאת ולא נעשה עם זה כלום. אם אני לא אשאל מי אני ומה אני ואיך זה קשור אליי ומה הסיפור חיים שלי ומה המעשייה הזאת מדברת אליי ואיפה, מה איבדתי, אם אני לא אהיה אמיתית וימצא שיש בי איזושהי רקנות ששם אני מרגישה שאני לא יודעת מי אני, אם אני לא אשאל אז הוא לא יענה. ענה ואמר, אבל קודם כל צריכה להיות השאלה. יש את הסרט מטריקס הראשון, שרוני, הנה גם עכשיו הוא בהרצאה, הוא מעביר את מטריקס בכל הארץ כבר איזה 10-12 שנה. יש לו אתר מדהים שנקרא אמת מטריקס. הסרטים שם מצונזרים, אפשר לראות אותם גם. ענה ואמר, כשהיא מגיעה אליו במטריקס, שהמטריקס זה הסוג של ההדמיה של עולם השקר, היא שואלת אותו אם הוא שואל את השאלה. היא אומרת לו, השאלה מחפשת אותך, השאלה, השאלה. מה מבקש מאיתנו רבי נחמן? ענה ואמר, תשאלו את השאלה, תשאלו מה אני עושה פה, מי אני, מה אתה... תשאלו שאלות, תתעוררו. ואז הוא אומר דבר כזה, בדרך סיפרתי מעשה שכל מי שהיה שומע היה לו הראו תשובה. מה זה בדרך? היהודי לעולם לא מגיע לשום מקום. לך לך מארצך, ממולדך, מבית אביך, אברהם אבינו, היהודי הראשון, הוא בדרך. אנחנו כל הזמן במסע. אין דבר כזה של לייצר במקום, אנחנו כל הזמן במסע חיים, בדרך, וכל מה שאנחנו נאסוף ונשמע ונקבל, אנחנו צריכים להבין שאנחנו בדרך. למה צריך להבין שאנחנו בדרך? כי זה רבי נחמן בכל התורות שלו כמעט, הוא מדגיש מאוד את העניין שהתהליך, הדרך, מבחינתו הרבה יותר חשוב מהתוצאה. הוא רוצה את הרצונות שלנו, את הגעגועים שלנו, את ההשתוקקות שלנו, את הניסיונות שלנו. הצלחנו, לא הצלחנו? לא ממש מעניין אותו. שבע פעמים פול צדיק וקם, אין יוש בעולם כלל. זאת אומרת, אם יש רבי, שהוא הרבי של הלוזרים, זה רבי נחמן.
נמורה שלי יוגד.
באמת. זה אומר בטח הזה. ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה שכל מי שהיה שומע, מה זה כל מי שהיה שומע? קודם כל התורות שלו, העצות שלו, זה לא רק לאיזה יחידי סגולה, זה לא לאיזה חסידים צדיקים שאתה צריך להיות באיזושהי מלאת, רבי נחמן אומר את זה הרבה. כל מי שהיה שומע, היה לו הרהור תשובה. כל מי זה כולם, מקטן ועד גדול, מבור ועם הארץ ועד הלמדן הכי גדול, העצות שלי, אומר רבי נחמן. כל מי שיקשיב לי וירצה לשמוע, גם יש הבדל, כאילו אם אתה שומע, אם אתה מפנים את הדבר, כל מי שישמע לי יהיה לו הרהור תשובה. שמה זה אהבתי את המילה הרהור תשובה? הוא לא אומר כל מי שישמע לי, ויש לו מקומות אחרים שהוא כן אומר את זה, יש מקומות אחרים שהוא אומר, מי שרוצה להיות צדיק כמוני ממש יכול, אני מבטיח לך, אלי צור שר את זה בשיר הזה, שהוא אומר לו כמוני ממש, דרך אגב יש לנו הופעה של אלי צור בפורים, ויש מצב, יש מצב, אני עוד לא אגלה אולי שיש פה מישהו מאוד מיוחד שגם מקריא את המגילה, שתמיד היה מקריא אצלנו את המגילה, שהוא רוצה להגיע להקריא את המגילה, אני לא אגלה עוד עד שלא נסגור את זה סופית. נשאיר לכם את זה בהרהור של ציפייה. אבל מה יפה פה שהוא אומר הרהור תשובה? מה זה הרהור תשובה? אצל רבי נחמן, הוא לא בא ואומר לך עכשיו, בוא נספר לך את הסיפור חיים שלך, את המסע חיים שלך, וכל מי שיקשיב לי, סגור צדיק. הוא לא אומר את זה. הוא נותן לך את המקום הזה שהוא אומר, אביס אלי זה אוי זך גית, כאילו מעט זה גם טוב, כן? קצת זה גם טוב, בשבילו הרהור, מה זה הרהור של תשובה? זה איזשהו מחשבה, זה לא משהו עכשיו שעשיתי תשובה ווידוי וזה וזה, אני הייתי צדיק גמור. הרהור תשובה זה משהו שאני עושה אותו, ואני יכול לחזור אחורה אחר כך, אני יכול ליפול עוד פעם חזרה. אבל אצל רבי נחמן, הערעור תשובה זה כמו שאומרים שערעורי עבירה קשים מעבירה. אז רבי נחמן אומר, אצלי ערעור תשובה זה וואו. ערעור תשובה זה ממש הכי שווה. יש משהו יפה שהוא כותב על זה. בתורה עין בית, בואו נראה את זה, כי אין על המילים שלו. זה. בואו נראה אם זה. לא, זה לא זה. אלן, ברוכה הבאה. ערעור תשובה. הוא אומר פה שבערעור תשובה לבד, את זה אומר הרב קוק, ערעור תשובה לבד גם כן מתקנים הרבה את עצמו ואת העולם. נו, ליקוטי מורן תורה עין בית, כל ערעור תשובה בעולם זה ממני, אומר רבי נחמן. לא מצאת את זה בדיוק פה, אבל רבי נחמן גם אומר את זה בשיא הפשטות, שמהרגע שהוא בא לעולם, כל ערעור תשובה, כל בעל תשובה שנעשה בעולם זה ממנו. יש מספר לאחד הצדיקים הגדולים בזמנו, אני חושבת שזה היה... אני בטוחה שזה היה רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שהוא בא ואמר, כל דבר טוב שאני רואה בעולם, שהוא התכוון לכל איש, נשמה גבוהה שאני רואה בעולם, אני רואה שרבי נחמן כבר חטף אותה, שהיא כבר של רבי נחמן. זאת אומרת, רבי נחמן מעיד על עצמו שמרגע שהוא בא לעולם, כל הרהור תשובה, מה זה תשובה? להשיב את עצמי על השורש. מה זה הרהור תשובה? שאני רגע שואלת עצמי, רגע, מה אני עושה פה? ואני מתחילה להבין שיש תכלית ויש סיבה ויש מסובב ויש עולם, וזו תשובה שאני משיבה את עצמי להתקללות בבורא אינסוף. עכשיו זה הרהור, אני יכולה לתפוס בזה, אני יכולה ליפול מזה, אבל הרהור תשובה כזה גם אומר הרב קוק בספרו אורות התשובה, גם הרהור תשובה כזה מציל את העולם. רבי נחמן בכלל לא מגמד את הדברים האלה, כן? מבחינתו זה הרבה. אוקיי, אז עכשיו הוא ממשיך, וזוהי. ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה, שכל מי שהיה שומע, היה לו הרהור תשובה, וזוהי. אז מה זה הלשמוע? אנחנו צריכים להבין, אנחנו מכירים בתורה נ"ט את רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, שהוא אומר שבכל יום הקדוש ברוך הוא שולח לנו מעשה, דיבור ומחשבה, שהוא מנסה לעורר אותנו לעבודה שלו. אז היה שומעה, זה מהמקום הזה שאני צריך כל הזמן להקשיב מה קורה סביבי. מי שחיה את החיים בצורה כזאת שהיא פוקחת את האוזניים וקולטת, כמו רבי נחמן שאמרנו בהתחלה, שהוא היה שומע חדשות מה קורה בעולם, והוא היה מבין שיש התרחשות, הכל זה רמזים מהשם יתברך לעבודתך ולעבודת העולם. כל מה שקורה בעולם, שום דבר לא קורה סתם, כל דבר זה סיבה, ומה שמגיע אליי כבר איזשהם חדשות, או אני אומרת לעצמי, אולי אני צריכה קצת להתנתק מהחדשות האלה, שכל שנייה יש לי כזה עדכון, אבל כל מה שקורה בעולם, יש לזה איזשהו רמז עבורך, על מה אתה צריך לתקן את העולם. באת לעולם, תקן אותו. בשבילי נברא העולם, אומר רבי נחמן, כל אדם יהודי צריך להגיד, בשבילי נברא העולם, ולא ממקום של אגואיזם, בשבילי נברא העולם, עכשיו שרתו אותי. בשבילי נברא העולם, אומר רבי נחמן, ולכן מוטלת עליך החובה לתקן את העולם. אין אתה יכול, אתה לא יכול להתבטל מהמלאכה, כי אתה כאילו יחידי בעולם. היחידי שיכול לתקן את מה שקורה פה. אני לא אגיד, טוב, הם יתקנו. מוטלת עליך חובה. ואז טוב, אנחנו מתחילים במעשייה הראשונה, ואנחנו נתחיל לקריא את המעשייה הראשונה, אני קוראת מדי פעם משפט, וקצת מפרשנת את זה בדרכי שלי. אני רק אגיד שרבי נחמן בא ואומר בתורה סמך, התורה שמדברת על סיפורי מעשיות זה ליקוטי מוהר"ן תורה סמך, הוא בא ואומר פה, יש פה הרבה סגולות שהוא אומר, איזה סגולות יש לקריאה של סיפורי מעשיות, אחת הסגולות זה פקידת הקרות, יש הרבה סגולות, וגם הנושא שהוא אומר פה, כל מי שהיה שומע את הסיפור הזה, היה לו עירור תשובה. צריך להבין שדרך, מה שנקרא, סגולה להתעוררות של תשובה, זה לקרוא סיפורי מעשיות. לכן אני גם אגיד את זה לא באיזה שוויץ או משהו כזה, שכשחשבתי מה ללמד וזה וזה, אז זכות שקראתי את זה ואמרתי, הדרך היחידה להתעורר בדור הזה, זה לשמוע סיפורי מעשיות. זה, רבנו אומר את זה. והוא אומר את זה לחסידים שלו, לימדתי אתכם תורות, וזהו, סיימתי עם זה, אני רואה שזה לא... לכן אני עכשיו מתחיל לספר לכם סיפורי מעשיות. ולהיות ואנחנו הדור האחרון, אנחנו מבינים שסיפורי מעשיות זה מה שיכול להעיר, והוא אומר את זה פה. כשרוצים להראות לו פנה ולעוררו משנתו, צריכים להלביש לו את הפנים בסיפורי מעשיות. הוא אומר את זה בעוד כמה דברים פה, כן? אני לא אקריא את כל תורה הסמך, אבל תקראו את זה, הוא אומר את זה מאוד יפה. הוא אומר, יש בני אדם שישנים את ימיהם, ואף שנדמה לעולם שהם עובדים את השם ועוסקים בתורה ותפילה, אף על פי כן כל עבודתם, אין להשם יתברך נחת מהם. ואני לא ממשיכה, ואני רוצה להסביר את זה, מוכין דקטנות, שאצל רבי נחמן מבחינתו, הוא אומר, אני יכול לראות אנשים כאילו עובדים את השם, דתיים, דוסים, גמורים, מבחינתי הם ישנים. כששינה, שאני זוכרת את זה בזכות מה שכתבנו, ששינה זה 1/60 ממיטה, ממוות. כשאנחנו הרי מתעוררים בבוקר, מה אנחנו עושים דבר ראשון? אנחנו נוטלים ידיים. כי שינה, 1/60 ממיטה, זאת אומרת, כשהוא אומר שאנשים ישנים, והוא מאיר אותם בסיפורי מעשיות, הוא בא ואומר לכם, לי, לכולנו, אתם גוויות מהלכות על שתיים, גוויות מניחות תפילין, גוויות שנוטלות ידיים, תתעוררו. מה זה תתעוררו? לחיות. איפה החיות שלי נעלמה? היא נאבדה. זה עבדת בית מלך. החיות האמיתית שלי זאת הנשמה שלי, היא הלכה לאיבוד. רבי נחמן ספר לי את זה פה, הוא לא אומר מעשה שהיה, שרק לפלוני אלמוני נבדה הנשמה. הוא גם ספר לנו שזה המסע החיים של כולנו, אוקיי? עכשיו הסיפור מתחיל ככה. מעשה במלך אחד, תמיד אני עושה את זה פה, אוקיי? מעשה במלך אחד, המלך זה מלך מלכי המלכים, שהיו לו 6 בנים ובת אחת. אוקיי, אני לא מסבירה את זה, 6 בנים ובת אחת, זה 7 ספרות, יש לזה הרבה עניין בקבלה וזה, אבל אנחנו לא שם. אני גם לא מתיימרת להיות שם. ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע עימה מאוד. פעם אחת היה מתוועד עימה ביחד באיזה יום, ונעשה בו רוגז עליה, ונזרקה מפיו דיבור, שהלא טוב ייקח אותך. איזה פתיחה. תבינו, המעשייה הראשונה של רבי נחמן, ומה הוא מספר לנו? מציאות של קרע, משבר, מציאות של לא טוב, ורבי נחמן בא ואומר פה משהו שאותי, אני אגיד לכם את זה הפוך על הפוך, אותי המשפט הזה מאוד ניחם. יש המון פעמים במערכות יחסים שלנו עם אלוקים, יש, יש ויכוח ביני לבין הבת שלי, מותר להגיד אלוקים או אלוהים, כי בעיקרון כשאתה מדבר ומסביר, על, אז אפשר להגיד, אבל לא משנה, אני אשמע לה, היא שולטת עליי, הבת 16 שלי. אז כשאני חושבת על מערכת יחסים שלי, או של האנושות כולה עם אלוקים, אז אתה בא ואומר, כאילו, מה זה המציאות הזאת של הלא טוב? יש פה איזשהו משהו שגם אתה מרגיש כאילו, היה לי תקופות ארוכות בכם שהרגשתי כאילו, למה אתה מחכה לי בסיבוב? למה אתה עושה לי את הדברים הרעים האלה? למה לי? למה לאחרים? למה קורה מה שקורה? למה עכשיו תמונות מזעזעות כאלה של... למה יש רע בעולם? אז אתה בא ואומר, למה זה קורה? יש סיבה? אתה מחפש אותי? אתה... מה שרבי נחמן מתאר פה... הוא מתאר שהמציאות של בריאת העולם הזאת היא מציאות, הוא מתאר את זה בתורה סמך ד' בליקוטי מוהר"ן, שכדי לברוא את העולם, הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו וברא את העולם. זאת אומרת, כדי לברוא עולם, עשייה, בריאה, יצירה, אצילות, כדי לברוא את העולמות, הוא היה חייב להוציא את עצמו החוצה, דיברנו על זה פעם רבות, לימדנו את תורה סמך ד' הרבה בשיעורים קודמים, שבעצם צריך להבין שהעולם הזה הוא בהיעדר של האינסוף. כי אם זה היה אינסוף, לא היה עולם. העולם הזה זה נפרדות. אז אם הקדוש ברוך הוא נמצא פה, והוא נמצא פה, כן? אבל הוא כביכול בהיעדר, אז אם הקדוש ברוך הוא היה נמצא פה, לא היה פה שום נפרדות, לא היה מציאות, לא היה עולם העשייה. הכל היה נדבק לאחד. ולכן כדי לברוא את העולם, הוא יצר את החלל הפנוי, את העולמות, ואנחנו יודעים מתורה סמך ד' שזה מה שרבי נחמן חידש על פי הקבלה, שיש את החלל הפנוי, שהוא מדבר עליו ששם ה... אין מה להשיב לאפיקורס ולא כלום, שזה ממש מקום שפנוי ממנו, כביכול. ויש פה איזושהי סתירה לוגית, וביהדות יש את זה הרבה, לתתר פנוי מיני, ומצד שני הוא כביכול צמצם את עצמו מפה. אבל ההיעדר של האלוקות בעולם העשייה יצרה מציאות שלא טוב. אין רע משתלשל מלמעלה אומרים, אבל ברגע שהאלוקות היא נסתרת ויש הסתרה, אז אתה לא רואה את הטוב. המציאות היא מציאות קרועה. היא מציאות של קרע, של פירוד, היא מציאות שלא טוב. ואם המציאות היא חוק רוחני, שאני מגיעה למקום של הסתרה ולמקום שלא טוב, אז מה אני נרגעת? שהוא אוהב אותה, כן, והוא משתעשע איתה, והוא היה מתוועד איתה ביחד באותו יום, ונעשה ברוגז אליה. מה זה ברוגז? הוא מסובב לי את הגב, הוא בהסתרה, והוא לא מדבר איתי יותר. אבל מה אני יודעת? שזה לא בגלל שעשיתי לו משהו, אלא בגלל שזה הכרח המציאות, שזה חוק רוחני, שככה נברא העולם, שהאלוקות נעדרת מפה. זה בהסתרה. אני לא רואה את הטוב בגלוי. הלא טוב לוקח אותי, כי ברגע שיש היעדר של האלוקות, והוא יצא מפה, יצר את החלל הפנוי, נבראו הקליפות, היצר הרע. ועכשיו אנחנו נמצאים במסע, שכל המסע הזה הוא המסע הזה של ההתמודדות שלי עם המציאות של הלא טוב. יש ספר שנקרא פרי הארץ, היינו אצלו בפולין, כשטיינו בפולין בקברות צדיקים, אני והילדים, אז הגענו אליו, השתתחנו שם. ואני זוכרת שיצא לי פעם אחת לפגוש איזה, רק שאלוהי וסרו לי בשורות לא טובות, אני נורא דואגת, כי יש איזה ישראלי שנהרג שם. שיהיה בשורות טובות. בקיצור, איפה הייתי?
בפרי הארץ.
פעם יצא לי לפגוש בעל תשובה, סטייל ריש לקיש, אוקיי? הוא אחד מהבכירים ביותר בעולם, בעולמות התחתונים, והוא נעשה בעל תשובה, ואני עם האקשן שלי, כן, לא יודע, לא משנה, לא אספר לכם איך הכרתי אותו, והכרתי אותו וישבנו לו שיחה עם בעלי, וזה שישבנו לו שיחה כזאת תורנית, ואמרתי לו, אתה יודע שפרי הארץ כותב, שהעבריינים הכי גדולים הם נשמות חסידיות, שהגיעו למעלה במסירות נפש, מה זה חסיד? חסיד שהוא מתחסד בשביל קונה, הוא לא סופר את עצמו, זה נשמות שהתנדבו לרדת למקומות הכי נמוכים, כותב פרי הארץ, כי הם ירדו למקומות הכי נמוכים, אבל כשם, תודה שי, נשמה, אבל שם כשהם יעשו תשובה, אז כבודו, וזה הרי כל המשימה שלנו בעולם, אנחנו יורדים לעולם הזה למשימה, והמשימה שלנו היא בעצם לגלות את הקדוש ברוך הוא במקומות של ההסתרה במקומות הכי נמוכים. זה בעצם איסוף חלקי העבדות שיש לנו, זה איסוף הניצוצות, מה שנקרא בקבלה. אז הוא היה בהלם מזה, ואחר כך שלחתי לו את זה גם, את הצילום מהספר, שזה כותב שם שהפושעים הכי גדולים שירדו לעולם הזה, זה נשמות של השורש שלהם הוא שורש חסידי מלמעלה, הם ירדו לעולם הזה למקומות הכי מתונפים, כדי משם מהחושך הגמור לגלות את שם השם, לעשות תשובה, וכשהם מצליחים הם עושים תשובה, אז הם מגדילים את כבודו בעולם בצורה בלתי רגילה. כאילו זה נחשב וואו. הוא נורא התרגש מזה דרך אגב. דרך אגב, אני לא בקשר איתו אם אתם רוצות כל מיני ענייני מאפיה. זה היה קשר, נפגשנו איתו, וזה היה משהו זמני, יחד עם רוני ישבנו שם. לא, אבל באמת להבין את זה, שאנחנו לא מבינים כלום. זה מה שאני רוצה גם להגיד פה, שבאמת אנחנו לא מבינים מה זה לא טוב. ברוך אתה, אדוני המלך, עולם שכולם ידעו. אנחנו לא באמת מבינים מה זה לא טוב. והנושא של איסוף ניצוצות, זה גם הדור האחרון שאנחנו יודעים את זה, שהדור האחרון אומרים שאף אחד מהתנאים והמוראים פחדו להגיע לדור הזה. הם אמרו שהסתרה פה תהיה כל כך גמורה, שהם בכלל לא רוצים להיוולד לדור הזה, ואנחנו התנדבנו, צריך להבין. וזה משהו שמאוד מקל עליי, כי המשל שאנחנו מלמדים את 12 הצעדים, אז יש שם המציאות שאנשים שעברו כל מיני משברים קשים בחיים, אז באים ואומרים להם אלוקים, הוא טוב ומתי, ומה שקרה רע בחיים, זה מנסים לראות איך מפייסים ביניהם. שאצלי הפיוס הכי גדול היה כשקראתי את זה, ואמרתי לעצמי, רגע, הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד. עכשיו, מבחינתי אני קוראת את זה, זה מה שרבי נחמן אומר פה, אני יודעת שזה, כן? שזה אמת לאמיתה. אז הוא אומר שהוא היה מחבבה מאוד, והייתה חשובה בעיניו, והוא היה משתשה איתה, והוא אוהב אותה מאוד, כן? והוא נסה ברוג הזה אליה, ונזרקה מפיו, הדיבור של לא טוב ייקח אותך, כי את יורדת עכשיו למציאות של הלא טוב, אין מה לעשות, את יורדת למציאות קרועה. לקרח, שמה יוצר את המציאות הזאת אצלנו ברגע שירדנו לתוך המציאות הזאת, ואנחנו בהסתרה מוחלטת ולא זוכרים אותו, ורבי נחמן אומר, איבדנו את הנון צדיק, איבדנו את הנקודת ציון, אף אחד לא מבין בדיוק מי הוא ומה הוא, זה עבודת חיים. אז אומר פה רבי נחמן, שאני צריכה להבין בעצם שהמשימה שלי היא עכשיו להיצמד לצדיק, שהוא ייתן לי את העצות שאני מבין איך אני מוצאת את הנשמה הזאת שלי. ואני לא צריכה להיות באיזשהו מרמור, מערכת יחסים לא טובה איתו, אני חושב שהוא דפק אותי ועושה לי דווקא, יש את ה... אני תמיד מציינת את זה שאני נוסעת תמיד בדרך לנתניה, יש גשר שכתוב שם למה התגייסתי לגולני, כן? התגייסנו לגולני. עכשיו, כל אחד עם הקידבק שלו, אנחנו ירדנו למשימה של לאסוף ניצוצות של חיות אלוקית מהמקומות הכי חשוכים, וזה אומר משברי חיים ודכדוך ועצב ורקנות. אבל מה אנחנו מבינים מפה, כן? שהרקנות שאני מרגישה, זה בגלל שחסר לי משהו של מציאות מתוקנת שהייתה לפני המציאות הזאת המקולקלת. זאת אומרת, אני הראתי עכשיו למציאות של חיסרון, אני נמצאת במציאות של לא טוב, אין מה לחשוב עכשיו שמה שאני לא אקח, אני אסע לחופשת סקי, ואני... זה, כן, זה כיפי. לשעה, שעתיים זה מרים אותך מהלא טוב, שבוע, גג, קנית חפץ, קנית משהו, כן, כל ה... התמכרויות שאנחנו אוספים במהלך החיים כדי למלא איכשהו את החיסרון הזה. אבל מישהו אמיתי עם עצמו יודע שהרקנות הזאת לא מתמלאת משום דבר מהעולם הגשמי הזה. אף בן אדם לא מציל אותי, אף אהבה לא ממלא לי את החיסרון, אף חפץ לא ממלא לי את הרקנות, אף שום דבר לא ממלא לי כלום. למה? כי הגעגוע האמיתי שלי הוא למציאות שהייתה לפני הלא טוב. כי אני עכשיו בלא טוב, ולפני זה הייתי באיחוד של לא טוב. אני עכשיו כרגע בעולם הפירוד. וזו תובנה, אני חושבת שרבי נחמן לי נתן המון מקום של פיוס עם אלוקים. כי באתי ואמרתי, אוקיי, אני במשימה. אל תתלונני עכשיו, למה התגייסת? התגייסת. אין נשמה שיורדת לפה, שהיא לא חותמת למטה על הטופס הזה של סיפור החיים שלי. עכשיו, מה התפקיד שלי? בתוך סיפור החיים הזה, אומר רבי נחמן, למצוא את העבדה, לשנות את ה... כמו שדיברנו לפני שרבי נחמן לוקח בסיפורי מעשיות ומשנה אותם בסדר הנכון. דיברנו על זה גם במסיעה הקודמת, בשיעור הקודם. איך צריך לסדר כל דבר, כי כשאני מסדרת את החיים שלי ורואה את סיפור החיים, את המסע שלי בעיניים של אמונה, של הבנה שיש פה משימה, יש פה בורא עולם, יש פה מציאות מתוקנת, יש פה חיסרון שאני צריכה למלא, אז כל הנושא של קורבנות ותלונות ואיכשהו אני מסדרת את הכל, אני מבינה ששום דבר לא קורה סתם. הכל מדויק בהשגחה פרטית מדויקת שזה מטורף, ומי שפותחת את העיניים וחיה ככה, יש לה חיים כיפים. כי החיות מגיעה מהדברים הקטנים האלה, מהרשימו האלה של הנגיעות של אלוקים בך. כי אלוקים לא נגלה אלינו, אין מה לעשות. זוכרת שפעם, איך חזרת בתשובה? אלוקים נגלה אליי. זה לא. אנחנו חוזרים בתשובה, כי אלוקים נוגע בנו, ויש לנו רשימו של התגלות אלוקות, אנחנו מרגישים את זה וזה הולך. אמרנו עירור תשובה, זה רשימו כאלה. של... היום למשל, פתאום ראיתי שיש סרטון מרבי עמוס, לא סרטון אלא MP3 כזה, שלחו בקבוצות, עכשיו רבי עמוס מי שמכיר, זה הרב שלנו מנתניה, רבי עמוס גואטה, שמשמור אותו צדיק, והוא כזה לא מפורסם, הוא יושב כזה בשקט בדלת אמות שם של הבית מדרש שלו, וכל עם ישראל ניגשים אליו, הוא כל היום בשביל עם ישראל שם, ופתאום ראיתי שהוא כתב משהו, הוא הקליט אותו, מוסר מסר לבנות ישראל. מוסר מסר לבנות ישראל, אמרתי יאללה, אני מקשיבה לו, וכמובן עושה הקלטת מסך, למדתי לעשות את זה שירה, אז אני מתקדמת, עושה הקלטת מסך, אבל מה קורה בהקלטת מסך? כל שנייה קופצת לי הודעה מאוקראינה, קייב, פיצוצים וזה, ורבי עמוס ברקע, הקלטת מסך ופיצוצים, קייב, שיירות, זלנסקי, זלנסקי, כן, כזה. ותוך כדי שאני מקשיבה לו, הוא מדבר על פורים, על מצווה של יום שמחה, וכל הדיבור שלו זה לבנות ישראל, והוא מדבר על מעלת הלבושים, על מעלת הצנאי הלכת, על זה שבנות ישראל מביאות הגאולה, והוא מדבר בשפה כזאת מתוקה, הוא אומר, בנות ישראל היקרות, אני מברכת אתם שתהיו אימהות בקרוב כולכן, הוא מאוד בעד נשים, רבי עמוס, רק שתדעו. ככה הגעתי אליו גם דרך אגב. לא נכון, מה קרה לך? רבי נחמן אמר שהוא רוצה שאנשים יהיו חסידות בדיוק כמוכם, הוא אמר לחסידים שלו. זה לא שאני חסיד ואת תגיד לי את הילדים, זה אני חסיד, בו, הוא רוצה אותנו חסידות. כל העצות שלו, כל הדיבורים שלו, רבי נחמן הוא הכי פמיניסט בעולם. וכשהוא אומר משהו, אז טוב, אני אפרשן לך את זה אחרת. אין מה לעשות, את יודעת, גם יש נורא עניין במשלים בתורה, שזה לא פשוט לראות את זה, אבל יש מאוד משלים למה זה אישה טובה, מה זה אישה רעה. יש המון, וכאילו הקליפות משולות לזה. אישה, כל הנושא שמערכת יחסים עם קדוש ברוך הוא, שכינה והקדוש ברוך הוא, זה כל משהו לגבר ואישה, אז יש שם הרבה דברים שיכולים להישמע מוזר. בקיצור, בעודו מדבר על הלבושים, והוא אומר, החמוד הזה, הרב הזה, משהו, הוא אומר, מי שרוצה להחליף בגדים וזה, אני אשלם לה, שתהיה לעשות קניות, תבואי, אני משלם את זה. תתלבשו מכובדות, כל כבודה בת מלך פנימה. עכשיו בואו, כאילו אני כשחזרתי בתשובה בתחילה, חשבתי אם את העולם, עכשיו מה אני אתלבש? בשביל זה הבאתי את הרבנית ימימה לפה. סטיילינג, יש לנו פה את אביגייל גם, גם אני דופקת סטיילינג, כאילו בואו, צנוע זה לא מכוער, כן? יש לנו את קייט מידלטון, בואו, כן? בקיצור, בעודו אומר את זה, כותבת לי, מתקשרת אליי מישהי שהיא בתהליכי תשובה, מתקשרת אליי. עכשיו היא מפריעה לי בהקלטת מסך, רואים את השם שלה מופיע, אז אני עושה לה דחה, דוחה אותה כמו איזה מגילה, וגומרת לשמוע את מה שרבי עמוס מדבר על לבושים, ואז היא כותבת לי בוואטסאפ, ועוד פעם היא קופצת לי בוואטסאפ, ומה היא כותבת לי שם? אני נורא רוצה להתחזק ולדעת האם רבי נחמן מדבר על לבושים. אני רוצה לדעת איך צריך להתלבש ומה זה נחשב צנוע ומה צריך עכשיו לא צנוע. עכשיו, היא כותבת לי את כל זה בזמן שאני שומעת את רבי עמוס מדבר על זה. עכשיו, זה מטורף, תקשיבו, לא יודעת, אתם לא מתלהבות, אבל אני כל דבר כזה, חצי שעה אני עושה מזה עניין. כאילו עשיתי עכשיו קנייה בזרה, התלהבות, שווה ערך קצת יותר אולי, כן? ורוני מבסוט כי גם לא בזבזתי. אבל אני בהיי מזה, כי ישר אני כותבת לה, מטורף. איזה כיף זה הוואטסאפים האלה, שאתה יכול לעשות פרצופים וכל מיני כאלה, ובכלל שאת במיטה עם פיג'אמה ולהיות מבואס. סמיילי. בקיצור, אני שולחת לה את הסרטון, ואומרת לה, תראי, ורואים אותה מופיעה שם, מתקשרת, זה לייב. ומה היא כותבת לי? אני דווקא רוצה לשאול אותך, כי אני תמיד מרגישה שאלוקים מדבר איתי דרכך. מה זה אהבתי? מה זה הרגעה? לא, תקשיבי, זה גם כזה, אומרים שכאילו זה לשוטים וקטנים. אז אני או שוטה או קטנה, כן? או משחקת סנוקר. בקיצור, זה היה התלהבות. אבל למה אני אומרת את זה? כי כאילו המקום הזה של ההתעוררות, של לחפש את החיות הזאת, לחפש את הניצוצות האלה, לחפש את הנשמה שלי, לחפש את המקום האמיתי שלי, זה כל הדברים הקטנים האלה. עכשיו, הוא מספר ככה, בלילה הלכה לחדרה, ובבוקר לא ידעו איך אני. מה זה בלילה ובבוקר? אנחנו יודעים, כן? מה זה בלילה ובבוקר? בלילה זה המקום של קטנות מוחין, ובבוקר זה המקום של גדלות מוחין יותר. אבל במציאות של העולם הזה, קטנות מוחין או גדלות מוחין, אנחנו מחפשים את הנשמה. זה התפקיד שלנו, לא יודעים איפה היא, כן? והיה אביה מצער מאוד, והלך לבקשה אנה ואנה. זאת אומרת, הלכנו לאיבוד, אבל אבא שלנו מחפש אותנו, וזה מרגש, אני לא יודעת מה אתכם, אבל זה מרגש לדעת שעם כל ההסתרה הענקית הזאת שאנחנו נמצאים פה, הוא מחפש אותנו. ומי שבאמת יחפש את הדברים הקטנים האלה, תראה שהוא מדבר איתה כל יום, במעשה, דיבור, מחשבה, הוא כל יום מדבר איתנו. עמד השני למלכות. השני למלכות, זה כאילו אם אנחנו מסתכלים על הנשמה ועל הגוף, זאת אומרת, אדם היהודי נקרא השני למלכות. למה השני למלכות? כי העולם הזה נברא, כדי שאדם היהודי תהיה לו ממשלה על הכוכבים. זאת אומרת, ריבונו של עולם מושל בעולם, והוא נתן ממשלה גם לנו, לעם היהודי. בעיקרון, מה שקורה בעולם, די קשור אלינו. לא די. כל מה שקורה בעולם, קשור אלינו. וזה לא רק שזלינסקי הוא יהודי, וגם המנהיג של המורדים שם בקרים, הוא גם יהודי, כן? אתם יודעות את זה? שגם המנהיג של המורדים הרוסים הוא גם יהודי? שלא ישמעו אותי, יש שם קונספירציה אנטישמית אלינו. אבל תקשיבו, יהודים זה עם, כן? איך אהבתי את המשפט של זלנסקי, שאמרו לו, בוא נחלץ אותך מפה, אז הוא אמר, אני לא צריך טרמפ, אני צריך תחמושת, הקרב הוא פה. זה עקשנות יהודית. עקשנות על מה? על חיפוש האמת. לא משנה שיש לי עוד מה לספר לו שהוא צריך עוד להתקדם בחיפוש שלו, כן? בואו, אנחנו פה, אנחנו דווקא לא נתנגד שתבוא להתמודד פה על רשות הממשלה, אנחנו צריכים את זה, יש פה מציאות לא פשוטה. איך הוא התקשר בנט לפוטין? מישהו שלח לי הודעה, פוטין התקשר לביבי לבקש ממנו שיוריד את בנט מהקו. קרה אותי. בסדר, לא משנה, בלי פוליטיקה, בלי פוליטיקה, לא יפה, אנחנו מאוד לא פוליטיים פה. עמד השני למלכות, מחמת שראה שהמלך מצטער מאוד, וביקש שיתנו לו משרת וסוס ומאות על הוצאות, והלך לבקשה. איך אני אוהבת את רבי נחמן שהוא כזה פרקטי? אצל רבי נחמן, תדעו לכם שכל נושא של פרנסה, הוא אומר זה לחסידים שלו, והרבה לא יודעים את זה. הוא אומר לחסידים שלו, אתם יודעים משהו? אני לא רוצה שתבזבזו את מידת הביטחון שלכם על פרנסה. אני רוצה שתלכו לעבוד, שיהיה לכם איזשהו עסק. אל תשבו רק ללמוד תורה. תלכו גם לעבוד, כדי שלא תתבזבזו בעניות שלכם, ובזה את מידת הביטחון, יהיה לי אוכל, לא יהיה לי אוכל. אל תתבזבזו על זה, אני צריך את מידת הביטחון שלכם במקומות יותר גבוהים. תלכו שיהיה לכם עסק, והוא גם אומר וממליץ בשיחות שלו, שעדיף לך שיהיה לך עסק עצמאי, כי אם הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע לך פתאום איזה שפע, אם אתה שכיר, מה תקבל? אשל? כן, במקרה הכי טוב. הוא אומר, תעשו עסקים. אבל אז הוא אומר דבר כזה גם. אני צריך משרת וסוס ומאות על הוצאות והלך לבקשה. והשני למלכות זה האיש היהודי שמחפש גם את, את בת המלך הכללית, שזאת השכינה שהלכה לאיבוד, כן, שזה כלל נשמות ישראל, וגם הוא מחפש את הנשמה שלו, את בת המלך הפרטית שלו, את הייעוד שלו. ומה הוא מבקש? ואומר פה רבי נחמן, משרת, ואני נורא אוהבת את הפירוש הזה, שמשרת זה השכל שלנו. צריך להבין שהשכל שלנו הוא משרת שלנו. זה לא על פי וישק דבר, הוא לא האדון. אנחנו נלמד עוד את המעשייה של החכם והתם, ואנחנו שם נלמד יפה מאוד איך החכם, כשהוא נתן לשכל שלו לשלוט בכל הסיטואציות, נפל מזה למקום מאוד מאוד נמוך. ודווקא השכל זה משרת. הוא משרת טוב כשהוא מחבר אותי אליו, הוא משרת גרוע שהוא מפריד אותי ממנו. זה בפתח סוגריים. וסוס ומאות, וסוס איזשהו באמת אפשרות של גוף וכדומה, שזה כאילו מה שאני רוכב עליו כדי להגיע ליד, ומאות על הוצאות. רבי נחמן כותב באחת התורות שלו, אני אולי אקריא לכם את זה, אבל אולי לא, לא, כי אין לנו זמן. הוא כותב באחת התורות שלו, שכדי להגיע להתבוננות עמוקה בדרכי השם, אדם צריך שתהיה לו עשירות. נורא אהבתי את זה. כי כאילו הרבה חסידי ברסלב, כשנהיינו ברסלב כזה, אז אמרו לי, לא, אצל רבי נחמן זה עניות, וזה מה זה לא נכון. כאילו מי שקורא את התורות שלו לעומק, הוא כותב שהתבוננות עמוקה בדרכי השם, אדם צריכה שתהיה לו עשירות. למה הוא צריך שיהיה לו עשירות? כי אז הוא לא תרוד בענייני פרנסה, והוא פנוי יותר בגדלות מוחין, להסתכל על יופי הבריאה. עכשיו, עשירות, איזה הוא עשיר שמח בחלקו? כמובן שלא מדבר על אברמוביץ', אולי כן. אבל אני דווקא הייתי מסתדרת יופי עם מה שיש לו. אני חושבת שזה היה מביא אותי להתבוננות מאוד גדולה. אפשר להשפיע עליי. והשירות הכי יפה שרבי נחמן מדבר עליה לדעתי, יש לו תורה. תורה סמך וב. שבה הוא מדבר מה זה אני. מה זה אני? הוא קורא לזה האני הכי גדול, חוץ מזה שיש אני בדעת, כן? אני בדעת זה אני גדול. מבחינתו הדעת זה המקור העשירות, גם באמת מראה אם את שואלת, אז העשירות זה גם בדעת בעיקר. אבל הוא מדבר שהאני הכי גדול זה מישהו נצרך לבריות. מי זה אדם שנצרך לבריות? שכל הזהות שלו שאולה מאחרים. תעשו לי לייק, מה אומרים עליי, מה חושבים עליי, אוהבים אותי. אדם שהוא תלותי, שהוא נזקק לאחרים, אז הוא אומר שזה העניות הכי גדולה שיש. זאת אומרת, כשהוא אומר לי, עכשיו ללכת לחפש אותה, אז כשהוא מדבר איתי על הוצאות ועל מעות ועל השירות, מה אני גם מבינה פה שמה הוא מבקש ממני? הוא מבקש ממני להתחבר לעצמי באיזה סוג של עוצמה שאני לא נזקקת. הדימוי שלי עולה. מה זאת אומרת הדימוי? הדימוי העצמי שלי הוא לא עכשיו בקנטים שאני מחפשת מקוששת מחמאות ומקוששת מילים טובות ומקוששת הכרה מסביב, אלא הוא בא ואומר לך עכשיו למסע החיים שלך שצריכה לחפש את הפוטנציאל שלך, את הנשמה שלך, את הייעוד שלך, את צריכה לצייד בעשירות, בשכל בריא של חיבור, כן, דעת של חיבור, דעת, עץ הדעת טוב, לא עץ הדעת רע של פירוד ממנו, אלא כל הדעת שלי היא לכיוון של חיבור, ואת צריכה שתהיה לך עשירות, איזה עשירות בעיקר שלא תהיה נצרכת לבריאות, שתהיה בך איזשהו חוסן פנימי, להרגיש את הלב שלך, להתחבר עליו, ולדעת שאת הולכת בדרך נכונה, ואני אסיים במשפט האחרון, והלך לבקשה. והיה מבקשה מאוד זמן, מרובה מאוד, עד שמצאה. ואתה מספר איך ביקשה עד שמצאה. כשקראתי את זה אמרתי, והיה מבקשה מאוד, זמן מרובה מאוד, עד שמצאה. קודם כל, רבי נחמן בא ואומר לנו, זה וחד מסע. גולני? חתמת גולני? חבל לך על הזמן, זה מסע. היה מבקשה מאוד, אני צריכה מאוד להיות ברצון של לבקש אחרי הדבר הזה, בלי הביקוש הזה אני בעצם יכולה לתקועה בדרך, כן, אבל אני לא אתקדם. וזה זמן מרובה מאוד. אל תחשבי שאת עכשיו הולכת איזושהי דרך רוחנית ואת, כן, משיגה מאסטר יוגה, מאסטר זה, מאסטר זה, אני והוא החוקים. לא, זה מסע, זה זמן מרובה מאוד. זה הרהורים של תשובה, זה בא והולך, זה גדלות מוחין, קטנות מוחין, בוקר, לילה, זה מסע לא פשוט. ואז הוא אומר את זה מאוד יפה, עד שמצאה. אז כביכול הייתה אמורה לסתם פה המעשייה. אבל על הפתח הראשון, זה ארבעה משפטים ראשונים של המעשייה, קודם כל מה הוא אומר לי? אל תתייאשי. מספר לך שאת תמציא אותה בסוף. יש פה הבטחה. רבי נחמן מבטיח לי שאני אמצא אותה, אני אמצא את החלק, אם אני אבקש, אם אני אחפש, ואם אני אעקוב פה אחרי העצות של הצדיק, אז הוא אומר לי, תמציא אותה. לא רק אני אמצא אותה, הוא גם מספר לי שהקדוש ברוך הוא בסוף ימצא את השכינה. הולכת להיות גאולה. זה מה זה לא נעים לי הסיטואציה של מה שקורה עכשיו באוקראינה. מצד אחד אני אומרת, יוא, שיהיה שלום, שיהיה שלום. מצד שני, עם כל הגוג ומגוג, וכל מה שהכיל אותנו עם הסיפורים, אני כזה, יאללה, מכות, יאללה. יאללה, תביאו את זה בעולמי, בצ'ינג צ'אנג צ'ונג, הסינים, הזה, הזה, תביאו. הוא בא לציון גואל. אז לא יפה מצידי, אני יודעת, אבל שיעשה את זה בחסד וברחמים. עד שמצאה, ואתה מספר איך ביקשה ומצאה. ועכשיו, כל המעשייה שנמשיך אותה בשבועות הקרובים, אבל זה לא מעשייה ארוכה בכלל, זה ייקח עוד שיעור אחד או שניים. ועכשיו הוא מספר את העצות, איך הוא מצא אותה. אבל אני מאוד אהבתי את זה שהוא סיפר לנו שהוא מצא אותה. לי יש קטע שאני לוקחת ספר, אני מגלה חיסרון דפוק שלי מגיל אפס, שהתחלתי לקרוא, התחלתי לקרוא בגיל ארבע האמת. אמא שלי הייתה משוויצה בי, שם אותי על השולחן, שכולם ירוך, אני קוראת. רק בזה השוויצה בי, סתם. בקיצור, תמיד שהייתי לוקחת ספר, מה הייתי עושה דבר ראשון? אל תעשו את זה, זה דפוק, אני פותחת את הסוף, קוראת מה קורה בסוף, זה טיפוס של סיפוק מיידי, לדעת מה היה, קוראת את הסוף, מבינה מה היה, עכשיו מתחילה מההתחלה. כל דבר כמעט בעולם שאני פותחת, אני מתחילה מהסוף. ורוני משתגע מזה, רוני הוא טיפוס שהוא פותח, קורא הוצאה, פירוש, מכתב, הקדשות, הוא לא מפספס דף. עכשיו אני תמיד מדלגת, פותחת, קופצת, לסוף, זה ההבדל בין הפרעת קשב לבין. אבל מה שאהבתי פה, שרבנו בא, כאילו הרגיע אותי על ההתחלה, אמר לי, תקשיבי, את תמציא אותה בסוף. עכשיו בואי תקשיבי לעצות שלנו. אז בהמשך השיעורים אנחנו באמת נעקוב אחד-אחד, על איך אני מוצאת את עבדת בת המלך, שהיא בעצם האני האמיתי שלי, שאני חלק מכלל נשמות ישראל, שזה בעצם לגלות את החלק הטהור הזה של הנשמה. אז שנזכה, שיהיו בשורות טובות. עדכונים. מה קורה? בקייב. לא, אני בהיסטריה.
אני מפסיקה אפילו, נכון?
כן, ממי, כדאי שלא...